פרק שלישי, מעל הניצחון ומעל ההפסד. אז מה למדנו בפרקים הקודמים? לפי העיקרון המכריע להצלחה, אלופים נותנים 100% מעצמם למען התוצאה, אבל הם לעולם לא יאפשרו לתוצאה להגדיר את ערכם כבני אדם. גם אם הם ימדו בדרך לתוצאה, תמיד, אבל תמיד יהיה להם את עצמם. האם המשמעות היא שאנחנו מפחיתים מחשיבות התוצאה בחיינו? לא ולא, להפך. אנחנו רוצים להגיע לתוצאות, להצליח בגדול, לכבוש יעדים ולשבור שיאים, אך בדרך אליהם נרצה לרסן את הפחד לפשל. כי היום אנחנו יודעים שברגע שהפחד מכישלון מחלחל לתוכנו, איכות הביצוע שלנו ברגע האמת נפגמת. אם נרסן את הפחד לפשל ברגע האמת, נגדיל את סיכויינו להשיג תוצאות מעולות. ומה עם הפחד מהצלחה? בהמשך נגלה שפחד מכישלון הוא נחמד וקל לטיפול, אבל פחד מהצלחה? מגדילה, הפחד לזרוח ולהיות מי שאנחנו באמת רוצים להיות ויכולים להיות מאתגר לא פחות. וכשנדע להתגבר גם עליו, יואץ התהליך שאנחנו עוברים להגשמה עצמית. זה הסוד הקטן של המצליחים הגדולים. אתם ודאי חושבים שזה נשמע נחמד, הרעיון הזה של התנתקות מהתפקיד והערכה עצמית בלי קשר ללוח התוצאות, אבל אנחנו חיים בעולם שמודד אותנו רק על פי תוצאות. ועם המחשבה הזאת עולות שאלות כמו, איך אנחנו יכולים להתנתק מההשפעה המיידית שיש להן על מצב רוחנו? איך נרגיש בטוחים בעצמנו לפני שהצלחנו? איך נחיה עם עצמנו אחרי כישלון או משבר כאילו לא קרה כלום? זאת פנטזיה בלתי אפשרית ליישום, אפילו על גבול הזיוף. אם מעט מהמחשבות האלה עוברות בראשכם, אתם צודקים. גם אני הרגשתי כך עד שחוויתי את החוויה ששינתה את חיי. בתור ילד צעיר ממעלות, עם חלומות גדולים, לא אשכח את נהגי המוניות שנהגו לצחוק עליי בדרכי לאימונים במחלקת הנוער של מכבי חיפה. אין לך סיכוי להצליח, ילד. אתה ממעלות. מפה, אף אחד לא מגיע לשום מקום. אתה חי בסרט אם נראה לך שתצליח להגיע לקבוצת הבוגרים של מכבי חיפה, הם אמרו. ואני הייתי קרוב מאוד להאמין להם. למזלי, אבא שלי, מאמן כדורגל שעבר, לימד אותי מגיל צעיר להתעלם מכל מה שאני שומע סביבי. יש לך קו? לך לבד הסוף, נהג לומר. זה אחד המשפטים שבזכות אבי דקלמתי גם מתוך שינה. בכל יום הייתי מגיע, מדרבן את עצמי בלי הפסקה, עם משפטים כמו, אני עוד אגיע רחוק, לי זה לא יקרה. אני לא יהיה כמו אותם השחקנים שגמרו את הקריירה בתור פוטנציאל מפוספס. יש לי חלום ואני מסתער עליו בכל הכוח. ולדרך להגשמת חלומות כך גיליתי מהר מאוד יש מחיר. ובלי לחשוב פעמיים, הייתי מוכן לשלם אותו. התשלום הראשון ששילמתי ובמזומן היה עזיבת מקום חם ובטוח. הבית. הנה אני בן 13, אורז תיק, ועובר ללמוד באקדמית הכדורגל של מכבי חיפה בפנימיית כפר גלים בחיפה. נכנס למשטר של שני אימונים ביום ומקדיש 5 שנים מחיי להגשמת החלום. הוא בטוח שאני בדרך הנכונה להשגתו. אך לעתים חלומות לחוד ומציאות לחוד. הגיע הרגע שממנו חששתי יותר מכל. לאחר 7 שנים של הצטיינות במחלקת הנוער של מכבי חיפה, נקראתי לשיחה עם נשיא המועדון מר ינקה לשחר ועם מאמן הקבוצה הבוגרת באותה עת מר יצחק שום. אתה לא מתאים למכבי חיפה, הם אמרו. יש טובים ומנוסים ממך. לא תמשיך בקבוצה הבוגרת. תחפש לך קבוצה להשתפשף בה, ואם תהיה טוב, אולי נחזיר אותך. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. הייתי שחור בעיניים. אני בן 18 וחצי, יוצא בראש מורכן ממתחם האימונים של כפר גלים, מפנה מבט אחרון לאחור ומשהו בתוכי אומר לי, זהו איתן, זה נגמר. ואז בדרך הביתה, המשקולות הכבדות באמת נוחתות עליי. איך אבשר להורי את הבשורה? מה אגיד מחר לחברים? איך אסתכל בעיניים לכל אלה שאמרתי להם שבוודאות ובגאווה אצליח ובגדול? הרגשתי אפס. חסר הערך. הייתי גמור, לא היה לי מושג איך אני הולך לצאת מהבוץ הזה. הכנסתי הביתה, טרקתי את דלת חדרי, וכולם ידעו שלא כדאי לדבר איתי בזמן הקרוב. שכבתי במיטה, המחשבה היחידה שעברה לי בראש הייתה על פרישה. ידעתי, מלמלתי לעצמי. הנה גם אתה נכנס לסטטיסטיקה של החולמים. גם אתה תהיה עוד שחקן מפוספס עם כישרון מבוזבז שאמרו לו שיהיה פוטנציאל. כבר ראיתי את עצמי עובד באיזה מפעל, ובמקרה הטוב, נתקע בליגות הנמוכות כל הקריירה. הם צדקו. המשכתי לדבר לעצמי. אותה נהגי מוניות והחבר'ה בשכונה, שהרימו גבה כשאמרתי שאני עוד אגיע רחוק. אולי אני לא באמת כזה טוב. אולי אני באמת חי בסרט ואין לי סיכוי להגיע לרמות הגבוהות. חלום חיי התנפץ לרסיסים. ההתרסקות הזאת הביאה לשבר עמוק עם עצמי. הפער בין חלומותיי למציאות שחייתי בה בפועל התעצם. למזלי, ממש באותו השבוע, קרה משהו מוזר מאוד. טל, חבר הילדות שלי, חזר מארצות הברית עם מתנה. כך, הוא אמר, תקשיב לזה, אתה נראה לי מרוסק נפשית, כך הוא הגדיר את מצבי. זו הייתה ערכת דיסקים וספרים של מאמני המוטיבציה המובילים בעולם, שהסבירו כיצד לחשוב חיובי ולהיות במוטיבציה צי כדי להפוך לספורטאי אליט ברמות הגבוהות. ואני הבטתי בו ובערכה בזלזול של סבתא מרוקאית שמנסים ללמד אותה להכין דג מרוקאי. וכמו שאי אפשר לחדש לסבתא מרוקאית שום דבר כשמדובר באוכל, כך גם אני הייתי משוכנע שאני יודע הכל על הצלחה. שמע טל, כדי להגיע לרמות הגבוהות, אני צריך לעבוד על שריר הרגליים, לא על הראש. אבל הוא התעקש ודחף לי את הדיסקים והספרים לידיים, אתה תודה לי אחר כך, אמר בחיוך. החלטתי לקחת את הדיסקים והספרים מתוך נימוס, אך ללא כוונה אמיתית להזין להם, וודאי שלא לקרוא. למחרת נכנסתי לרכב של הוריי כדי לנסוע קצת ולהתנתק מהמחשבות שסגרו עליי. מסיבה שלא ברורה לי עד היום, החלטתי להזין לדיסק. בום. לא האמנתי למה שאני שומע. זו הייתה פעם הראשונה שנחשפתי לעולם המוטיבציה המסורתי. להפתעתי, ובניגוד גמור למה שחשבתי, תוכן הדיסק היה גדוש, בשיטות פשוטות וכלים למימוש פוטנציאל בכדורגל ובחיים האישיים. התרגשות שיח זבי. כאילו מישהו נותן לי תו VIP והכניס אותי אל מאחורי הקלעים של המופע הזה שנקרא החיים שלנו. ההזנה לדיסק חשפה בפניי הבנה עמוקה. גיליתי שכל חיי השקעתי מאמץ רב ואימונים אינסופיים בשרירי הרגליים, כשבזמן אמת במשחק החוקים מתהפכים, ומה שקובע את רמת הביצוע הוא הראש ששולט ביכולת לתפקד תחת לחץ, להיות שקט, רגוע וקר רוח. אלו הן היכולות של אלופים. ומעל כולן רכפה התובנה שלא משנה כלל כמה כישרוני אני, משנה אם אני יודע לגייס את הכישרון שלי במלואו ברגע האמת, במאני טיים, כשאני בלחץ, מול אוהדים, המתחרים והציפיות. פרץ של אנרגיה וזעם מילא את כל גופי. הסתערתי על הדיסק ועל עולם המוטיבציה והחשיבה החיובית, ושם, באותם הרגעים, הגעתי למסקנה ולהחלטה. אשלב עבודה אינטנסיבית על הגוף עם מוטיבציה וחשיבה חיובית, והפעם אצליח. חדור מוטיבציה, פניתי לכל קבוצה אפשרית בישראל כדי לקבל הזדמנות שנייה. הבנתי שאסור לי לעמוד במקום, גם במחיר של התקדמות איטית, הרי דבר אינו עומד בחיים. זהו חוק התנודה. אנחנו נעים קדימה או אחורה. גם בדיוק התחלתי את שירותי הצבאי, אך כל מה שרציתי היה לחזור לשחק. איפה? לא היה אכפת לי. רק רציתי לקבל צ'אנס נוסף מהחיים. צלצלתי לכל קבוצה שהאומץ אפשר לי לדבר עם מאמניה, ולאחר סירובים של יותר מ-12 קבוצות שנפנפו אותי בטענות כמו הסגל שלנו סגור, אתה חסר ניסיון, קיבלתי הזדמנות. קבוצה צנועה בשם הפועל רמת גן אמרה לי כן. וכשהפועל רמת גן אמרה לי כן, רעדתי מהתרגשות. ובלי לחשוב פעמיים, חתמתי על החוזה שהוצע לי. ואז, בדרכי לרכבת, קלטתי שחתמתי על חוזה עם קבוצה במרכז הארץ, ואני גר בכלל במעלות. המשמעות היא 157.6 קילומטרים לכל כיוון, 315.2 קילומטרים בכל יום אימונים. היו 5 כאלה בשבוע. 78,800 קילומטרים בשנה. לוותר או לא? לזרוק הכל או להמשיך? להיכנע לקושי או להתחבר אליו? זאת רק דגימה מהשאלות שעברו בראשי באותם ימים. אבל משהו בתוכי לא היה מוכן לוותר על ההזדמנות. חתמתי בהפועל רמת גן, אמרתי להוריי עם כניסתי הביתה. המשמעות הייתה שירות צבאי ו8 שעות נסיעה בכל יום. אנחנו מאחוריך אמרו. אך יכולתי לראות את הכאב הניבט מעיניהם לנוכח הסיוט שצפוי לי. וכך יצאתי למסע לא שפוי, שבו נסעתי בכל יום ממעלות לרמת גן 4 שעות לכל כיוון, ודיסקים של מוטיבציה מתנגנים באוזניי ושומרים עליי חיובי. תחילת העונה הייתה נוראה. במשך 3 חודשים לא זכיתי ולו לדקת משחק אחת, אבל המשכתי. ואז, אחרי אלפי קילומטרים שבהם השקעתי את כל כולי ולא זכיתי לתמורה אמיתית, קיבלתי הזדמנות לשחק. הסתערתי עליה ותפסתי קביעות בהרכב הקבוצה, ומכאן התחילה תקופת פריחה של ניצחונות. הלכתי מחיל אל חיל. בסוף אותה עונה, וכנגד כל הסיכויים זכינו בגביע המדינה. ובדיוק שם, במעמד השחייה, מכבי חיפה, הקבוצה שזרקה אותי 10 חודשים קודם לכן, ביקשה שאחזור הביתה. חוזה ל5 שנים, זאת הייתה ההצעה. סוף סוף, החיים מאירו לי פנים. בשנה הראשונה במכבי חיפה, זכיתי באליפות ראשונה כשחקן הרכב. בשנה השנייה, זכיתי באליפות נוספת. הייתי בן 22 עם 2 אליפויות וגביע. ניפחתי חזה והרגשתי שזהו, אני על הגל. ההצלחה הזאת רק חיזקה את התובנה שחשיבה חיובית ומוטיבציה הן כלים הכרחיים לניצחון בחיים, כלים שעובדים. מגדיל תוצאות, מגדיל חרדות. אבל אז חלה תפנית שלא הייתי מוכן אליה. ככל שהצלחתי, כך רמת החרדה שלי עלתה. כל ניצחון הציב רף גבוה למשחק הבא. הייתי חייב לשחזר אותו. פתאום, הניצחון של אתמול הפך לאויב הכי גדול של מחר. התמודדות עם הצלחה ושמירה על יציבות בהשגת יעדים גבוהים התבררו לי כלא סלחנית בעליל. הנה אני, שחקן צעיר עם רזומה די מרשים, ובמקום ליהנות ממנו, אני חרד לאבד אותו. היום, במבט לאחור, אני מבין שלפני ההצלחות שיחקתי כדורגל כדי ליהנות ולנצח. וכשהתחלתי לנצח, הפסקתי לשחק כדי ליהנות ולנצח, והתחלתי לשחק כדי לא להפסיד, כדי לשמור על מה שיש. ומה לדעתכם קורה כשאנחנו משחקים כדי לא להפסיד? צודקים, איכות הביצוע צונחת, ואנחנו מתחילים להפסיד. הפחד להפסיד גרם לי לשחק על בטוח, להסס, ואת העונש הראשון קיבלתי מיד במשחק קריטי לקבוצתי, שבו עשיתי פנדל והתעוררתי לגל של ביקורות בעיתונות בתור האשם. עזריה שיחק כמו נמושה. המנחוס התלבש על עזריה ולא עוזב. כתבו בידיעות ובמעריב היו ממש יצירתיים וכתבו עזריה כנגדם. מצאתי את עצמי בגל יורד ובלופ קטלני ששני דברים קרו בהם. הביצועים שלי ירדו והערך העצמי שלי התרסק כמו מעלית שצונחת מגובה 70 קומות בנפילה חופשית. נכנסתי לרצף שלילי של הפסדים שהביאו איתם חשבון נפש. האם ייתכן שאני שותה בצמה כלי מוטיבציה וחשיבה חיובית ומשתמש בהם באדיקות והם אינם עובדים? ומה עשיתי? כמובן, את מה שרבים עושים. הפניתי אצבע מאשימה כלפי עצמי. הכלים בסדר, אתה לא בסדר. הפרדוקס הגדול הוא שלא ההפסד כואב לי, אלא המחשבה שאני אשם. מנצח מלך, מפסיד אפס. וכך במשך 3 שנים, עלה וירד הערך העצמי שלי לפי התוצאות וההישגים שלי ככדורגלן. מצב רוחי נקבע על פי גורם אחד, ניצחון או הפסד. בלי לשים לב, פיתחתי מנטליות שאני מכנה, מנצח מלך, מפסיד אפס. בניצחונות הרגשתי מלך העולם, על הסוס, ובהפסדים אפס, וכל מה שרציתי היה להיעלם מן העולם. בדיוק ברגעים הכואבים האלה, הבנתי את התובנה השנייה שעתידה לשנות את חיי. כלי המוטיבציה והחשיבה החיובית עובדים מצוין כשאנחנו מנצחים. במילים אחרות, כל סרטוני המוטיבציה שמוכרים לנו, כל משפטי ההשראה, כולם נפלאים וטובים, אך הם מועילים לנו רק כשהולך לנו. אבל כשאנחנו מפסידים או נכשלים, אין בכוחם באמת לסייע לנו. השקר של המוטיבציה. כלי המוטיבציה והחשיבה החיובית אולי מלמדים אותנו איך להצליח, אבל לא איך לחיות עם עצמנו כשאנחנו מפסידים. במאמר מוסגר, אין לי שום דבר רע על חשיבה חיובית. להפך, היא טובה מחשיבה שלילית. אבל באופן לא מודע, היא תמיד בהשוואה לנתון שלילי. כלומר, חשיבה חיובית וחשיבה שלילית קשורות זו בזו. כמעט בלתי אפשרי לשפוט אירוע כחיובי, מבלי להציב אותו מול אירועים אחרים שמוגדרים בעינינו לא חיוביים או שליליים. כשאנחנו אומרים, אני מאמין שאני אצליח בזה, המוח אוטומטית מתרגם אי עמידה ביעד בתור כישלון. ואם אנחנו מצליחים, אנחנו מרגישים נהדר כי החשיבה החיובית עבדה. אבל אם לא נעמוד ביעד, לא באמת נוכל להתנתק מתחושת האכזבה שתזכיר לנו שלא עמדנו בהבטחתנו לעצמנו כשאמרנו, אני מאמין שאצליח. חשיבה חיובית עלולה ליצור משבר אמון פנימי כשאנחנו לא עומדים ביעדים שהצבנו לעצמנו, ואני נכנסתי למשבר כזה בתקופה הקשה בחיי. רכבת הרים של רגשות. מצאתי את עצמי נכנס ל4 שנים, שבהם חייתי את חיי בקיצוניות, מה שנקרא הכל או כלום, מ-0 ל-100 ומ-100 ל-0. הערך העצמי שלי עלה וירד לפי התוצאות כמו רכבת הרים. עולה ליגה, הוא מנצח, הוא מרגיש על גג העולם. שנתיים לאחר מכן יורד ליגה, הוא מרגיש עבוד וחסר ערך, אין באמצע. מקבל מילה טובה בעיתון, מרגיש התרוממות רוח ופרץ מוטיבציה מטורף, ממלא את גופי. שבוע לאחר מכן, אני שם לב שבתגובה מספר 67, אנונימי, טוען שאני חסר ניסיון, ושאין לי מושג בכדורגל, תגובה שמרסקת אותי נפשית. בימים האלה חשתי כי כלי המוטיבציה המסורתיים חסרים מרכיב מכריע להצלחה. ציר שיסייע לי להישאר חזק ובעל ערך עצמי, יציב מול כל תהפוכות החיים. תנטוש, אידיוט. אני יודע מה עובר לכם בראש עכשיו. הרי מתבקש פה, כמו בסיפורים ובאגדות, שאספר שבעקבות התובנה הזאת אני אנטוש את כלי החשיבה החיובית וחולל שינוי דרמטי. אז זהו שלא. הכלים הללו סיפקו לי ניצחונות מעת לעת, ולא הייתי מוכן להרפות מהם. התמכרתי לפיקים של הניצחון, והייתי מוכן לסבול את הדאון של ההפסד. עשיתי דיל עם כלי המוטיבציה האלה. אתם תספקו לי מדי פעם ניצחונות מתוקים, ואני אקח עליי את האשמה כשאני מפסיד. נכנסתי למעגל של אזור נוחות מסוכן. החיים שלי היו בסדר. לא טובים כמו שרציתי, אבל לא רעים מספיק כדי לגרום לי לזוז. מכירים את הדיל הזה בחיים? בזוגיות, בעסקים, עם גופנו? יכולתי להמשיך כך עוד שנים רבות. ישנם אנשים שחיים עם הדיל הזה כל החיים. לשמחתי, קיבלתי בעיטה שהזיזה אותי מאזור הנוחות. אגב, בזמנו לא ממש הרגשתי שהיא הייתה, לשמחתי, כי איך לומר, הבעיטה הייתה כואבת מאוד. בגיל 27, במהלך משחק, מצאתי את עצמי רץ אל הכדור ונופל אל הדשא בפתאומיות. ניסיתי לעמוד על הרגליים ולא הצלחתי. 3 שעות לאחר מכן התעוררתי בבית חולים. אתה עזריה? שאל אותי רופא בחלוק לבן. הנהנתי בחשש למוצא פיו. איתן, מצטער שאני זה שצריך לבשר לך את זה, אבל קראת את גיד אכילס. דממה בחדר. אתה לא תשחק עוד כדורגל. הוא המשיך בלי להתחשב בגבר ששכב מולו והפך בן רגע לילד בן 9 שחלום חייו התנפץ מול עיניו. בעולם העסקים הרגע הזה מתאר בצורה מדויקת פשיטת רגל. רק שלאבדיל מאיש עסקים שבכוחו להקים עסק נוסף בעתיד, הגוף הוא העסק של הכדורגלן. וכשהגוף נגמר, העסק נגמר. וזו הביתה הכואבת באמת. אני זוכר את עצמי שוכב שם בבית החולים, מתפתל מכאבים, אבל הכאב האמיתי הוא הידיעה שהקריירה שלי מתה. מי אני כשלוקחים לי את התפקיד? שם בבית החולים פגשתי מציאות חדשה, שהלוואי שלא הייתי מגלה. מלבד משפחתי וחברה הקרובים מהבית שביקרו ועטפו אותי באהבה, אף אחד מחברי הקבוצה לא הגיע לבקר. 24 שחקנים שביליתי איתם יותר זמן משביליתי עם כל חבר אחר בחיי לא תרחו להגיע. שחקנים שחיפיתי עליהם בשדה הקרב הספורטיבי אפילו לא צלצלו. ומה עם המאמן, אתם ודאי שואלים? גם הוא לא צלצל. והבעלים של הקבוצה הוא דווקא צלצל. אבל לא כדי לשאול לשלומי, אלא כדי לוודא שאני תובע את הביטוח, כי כסף ממנו אני לא אראה. אני כותב את המילים האלה, ואף שעברו שנים מאותה תקופה ארורה, אני עדיין מרגיש את אותה תחושה של היותי נכס, שהפך לגוש בשר חסר ערך, לנטל. בעולם הספורט, כשאתה פצוע, אתה נחשב בשר מת, לא יעיל. נטל על הקבוצה, זאת האמת. ואת האמת הזאת הרגשתי כשכולם הלכו הביתה. לא אשכח את הלילה הזה. השעה הייתה 11:57. 3 דקות לחצות, ההורים שלי הלכו. חברי הילדות שהיו צמודים אליי התפזרו. וזהו. נשארתי עם עצמי. לבד. החברים היחידים שלי באותו ערב היו המוניטור והריח ביחילוב. ואז מצאתי את עצמי שואל את השאלה הכי חשובה ששאלתי בחיי. מי אני בלי הכדורגל? מי אני כשלוקחים לי את התפקיד? הייתי בדיוק כמו מנהל שמקבל מכתב פיתורים, ובדרך הביתה עולה בליבו השאלה מי הוא בלי המנכלות שלו. בדיוק כמו סטודנט שמקבל מכתב על פרישה מלימודים בשל ציונים כושלים, ובדרך הביתה שואל את עצמו מי הוא בלי התואר. בדיוק כמו בעל העסק שסוגר את העסק המשפחתי שלו אחרי 30 שנה, ובדרך הביתה עולה בליבו השאלה מי הוא בלי העסק המשפחתי. עכשיו נענה עם יד על הלב. מי אנחנו בלי ההיסטוריה שלנו? מי אנחנו בלי ההישגים שלנו? מי אנחנו בלי התואר האקדמי שלנו? מי אנחנו בלי ההצלחות והפרסים שזכינו בהם? מי אנחנו בלי השם שלנו? מי אנחנו בלי הכסף שלנו? מי אנחנו בלי הסמארטפון החדש שלנו, בלי המשקפיים שלנו, בלי האוזניות האלחוטיות שלנו, בלי המשכורת שלנו, בלי החברים שלנו? מי אנחנו בלי בני הזוג שלנו וילדינו? מי אנחנו בלי המכונית והדירה שבבעלותנו? מי אנחנו בלי הבגדים היפים שאנחנו לובשים? בלי הדבר הזה שמגדיר את ההצלחה שלנו? מה אנחנו באמת שווים בלי כל אלה? האם אנחנו קיימים בכלל בלעדיהם? שאלתם את עצמכם פעם את השאלות האלו? אני שאלתי. ביום הכי קשה בחיי. בלילה הוא הבנתי שאיתן עזריה הוא לא בן אדם, הוא כדורגלן. הבנתי שכל הזהות שלי נבנתה על בסיס התפקיד המרכזי שלי בחיים. וברגע שהוא ניטל ממני, ניטלה ממני זהותי. וכשזה קרה, לא ידעתי עוד מי אני. כשהחיים לוקחים מאיתנו את ההישגים שלנו. מצאתי את עצמי בבית חולים עם גיד קרוע, קריירה מרוסקת, חלום שהתנפץ ושאלה אחת שהדירה שינה מעיניי. הטלטלה שעברתי הייתה כל כך חזקה, שהייתי נחוש לגלות דבר אחד מהותי להמשך קיומי. הייתי נחוש לגלות אחת ולתמיד, איך אני בונה לעצמי זהות של ווינר, ללא שום קשר לתוצאות. באותו הלילה הבנתי דבר שעתיד לשנות את חיי ואת חייהם של עוד אלפי אנשים. כדי לשקם את עצמי ולהתחיל מאפס, אני צריך, חייב, לבנות זהות שאינה תלויה בתוצאות. שעליי לפתח תודעה שתהיה מעל הניצחון ומעל ההפסד. באותו הלילה בבית החולים עדיין לא קראתי לקו המחשבה הזה תודעת על. אבל היום, במבט לאחור, אני יכול לספר לכם שהבנתי שאני חייב לבסס אישיות ואופי שאינם תלויים בשום תוצאה. אופי שלא ניתן להררו. שלא ניצחון בונה אותו ולא הפסד מרסק אותו. אופי שנבנה באימון יומיומי ויוצר תחושת ערך עצמי מעצם מהותנו וזכותנו הטבעית כבני אדם להרגיש ראויים ואהובים בעולם. יותר מכל מה שאי פעם נתפוס. עבור האגו שלנו, דבר אחד מגדיר את ערכנו הקיומי. התוצאה. ולצערי, אף מורה לא לימד אותי שגם אם נכשלתי במבחן, נשארתי עדיין נדיר ומיוחד. לצערי, לא היה מאמן אחד שלקח אותי הצידה, ואמר לי שגם אם אני מנצח במשחק הכדורגל, אינני ראוי יותר לחיים מאדם אחר. עד שהמורה הגדול מכולם, החיים, עשה זאת עבורי. אנחנו יותר מכל מה שאי פעם נתפוס. זה פשוט השכל שלנו שאינו מסוגל לתפוס את ערכנו בלי התוצאות החיצוניות שלמדנו להאמין. אנחנו יותר מכל מה שאי פעם נוכל לתפוס. זה פשוט השכל שלנו שאינו מסוגל לתפוס את ערכנו בלי התוצאות החיצוניות שלמדנו להאמין שמגדירות אותנו כאנשים מצליחים. מוכנו הוא זה שלא תופס את ערכנו ככה, במהות שלנו, כמו שאנחנו, בלי כלום, עירומים. שלא תבינו אותי לא נכון. אני בעד שנחלום בגדול, שנרוויח הרבה מאוד כסף, שנעשה ונשפיע על העולם ושנציב יעדים שאפתניים בכל תחום חיים. אבל חשוב שנקודת הפתיחה בדרך להשגת המטרות השאפתניות תהיה שאנחנו שווים גם בלי התוצאה. יותר מזה, שאנחנו שווים וראויים לחיות בתחושת סיפוק ושלום פנימי עם עצמנו עוד לפני שהיא הושגה. כי אנחנו יותר מכל מה שאי פעם נוכל לתפוס שאנחנו. אנחנו שווים עם ההיסטוריה שלנו או בלעדיה. אנחנו שווים גם בלי התואר האקדמי שלנו. אנחנו שווים גם בלי ההצלחות שהשגנו והפרסים שקיבלנו בחיים. אנחנו שווים גם בלי השם שלנו, גם בלי הכסף שלנו. אנחנו שווים גם בלי הסמארטפון החדיש שלנו. אנחנו שווים גם בלי המשקפיים המעוצבות, האוזניות האלחוטיות. אנחנו שווים גם בלי המשכורת שלנו, גם בלי החברים שלנו, גם בלי המכונית והדירה שלנו. אנחנו שווים גם בלי הבגדים היפים שלנו. אנחנו שווים גם בלי כל אלה. וזה הבסיס למנטליות של אלופים. הרגשת מלאות בתוך החסר. כי אלוף חושב על עצמו כאלוף עוד לפני שהוא אלוף. נגיע לכך בפרקים הבאים. בשלב הזה בסיפור שלי, היה לי ברור שזה זה. שאצא למסע לפיתוח תודעת העל הפרטית שלי. שבנויה בראש ובראשונה על פיתוח עצמי בלי קשר לתוצאה. בלי מסכות, בלי ציונים שמגדירים מי אני. בלי התארים שמגדירים כמה אני שווה. לקחתי פתק לבן וכתבתי עליו, אכילס הוא מקור העוצמה שלי. ובהחלטה של רגע, הפכתי את האיבר שמסמל חולשה עבור כולם לבסיס זהותי החדשה, העוצמתית. פלוס בבנק של הנפש. יצאתי מבית החולים חזרה לבית הוריי במעלות עם קריירה שנותרה מאחור, אך עם רעב וסקרנות לגילוי איתן חדש. בעודי שוקד על הלימוד, מצאתי את עצמי מהרהר בשאלה שריחפה כל העת מעל ראשי. מה יש בך, איתן, שלא יהיה ניתן לקחת ממך לעולם? עד אותו יום, לא יעזתי לחשוב על עצמי בתור איתן בפני עצמו. והשאלה הזאת אילצה אותי לדלות מתוך התשובות. הבנתי שלאורך החיים היו לי המון תפקידים, ועוד יהיו, והתפקידים שלי זמניים, וודאי השתנו לאורך החיים. אבל האדם שאני הוא נצחי. הבנתי שהכדורגל אולי נגמר. אבל את האדם שאני בזכות כל החוויות שהכדורגל זימן לי, לעולם לא יקחו ממני. הוא הבסיס שלי. והאדם שאני בנוי מאיכויות רבות שהיו איתי ברגעים טובים וברגעים פחות טובים, והן הבסיס למהותי כאדם. התשוקה שלי להיות הטוב ביותר שאני יכול להיות בכל רגע. הטוטליות שלי בכל מה שאני עושה. האהבה שלי לאנשים. המשמעת שלי לביצוע משימות שדורשות אורך רוח. מצאתי את עצמי מלא דף שלם של פלוס בבנק של הנפש. כל רגעי המשבר שחוויתי ככדורגלן הם הנכס שלי. הידע המעשי ששאבתי ממשחק הכדורגל גם הוא הנכס שלי. גיליתי שכל חוויות חיי שבסופה נשארתי בחיים הן הניצחונות שלי. המתנה שלי לעולם הזה. ומתנה היא משהו שעליי לתת. תחושת הכוח העצום שמילאה כל תא בגופי הובילה אותי להחלטה לשתף אחרים בידע הזה. בסיוע של פרץ התשוקה שעטף אותי, כתבתי מדריך מנטלי קצר לכדורגלנים, והעליתי אותו לאינטרנט עם כמה סרטוני הדרכה ובהם טיפים למימוש פוטנציאל באמצעות אימון מנטלי. לתדהמתי, יותר מ-300 כדורגלנים הורידו את המדריך, ובאותו השבוע הגיעו לתיבת הדואר שלי עשרות מיילים מכדורגלנים ומהוריהם, קצתם עם שאלות, קצתם עם בקשות לפגישה אישית, ובהמשך אף הגיעו מיילים עם סיפורי הצלחה בעקבות הטיפים ששינו את המשחק שלהם מקצה לקצה. את השנתיים הבאות הקדשתי לאלפי שעות אימון מנטלי לכדורגלנים צעירים. נפגשתי איתם, עם כאבם, עם חששותיהם. חלמתי עליהם בלילות, ובכל פגישה איתם ראיתי את אותו איתן הילד, שלא היו ברשותו כלים מנטליים משתקף בעיניהם. הרגעים האלה מילאו אותי יושר. אחרי שחשבתי שלא אוכל להיות מאושר שוב, בתום אותם שנתיים מרתקות עם מאות כדורגלנים צעירים, הבריאה החליטה שאני בשל לרמה הבאה. מועדון הכדורגל עירוני קריית שמונה מליגת העל הציע לי להצטרף כמאמן המנטלי של הקבוצה הבוגרת לצידו של ברק בחר, מאמן הקבוצה. בתהליך קבוצתי קסום זכתה הקבוצה בגביע המדינה, ועונה לאחר מכן הבטיחה את המקום השני שמקנה כרטיס למוקדמות הליגה האירופית היוקרתית. משם עברתי עם ברק בחר לקצה השני של הארץ, למועדון הכדורגל הפועל באר שבע, ויחד יצאנו למסע של 3 אליפויות היסטוריות. פאסט פורוורד לשנת 2019, חברת המנטליסט שיסדתי מובילה מאות אנשים וארגונים להישגים ולתוצאות באמצעות האימון המנטלי. אני מוזמן כאורח כבוד של חברת נייקי העולמית לסדרת הרצאות בפני 100 חברי הדירקטוריון של מטה החדשנות. וזוכה לעבוד בין היתר עם מעצב נעלי הכדורסל האישי של קובי בריינט, חברות בינלאומיות, מוסדות ביטחוניים ועם אנשים משני עולם. למדתי שהאושר האמיתי אינו נמצא בניצחונות, ושהכאב האמיתי אינו תמוד בכישלונות. הם אינם רלוונטיים. חשובה יכולתנו לפתח זהות שאינה תלויה בתוצאות. להרגיש שווים וראויים כבני אדם גם בלי התוצאה. כעת אנחנו יודעים זאת. אך האם זו משימה אפשרית? כבר אמרנו ששכלנו ללא התודעה הנכונה, תודעת על, אינו מסוגל להכיל את ערכנו ולתפוס אותו כמו שאנחנו, בפני עצמנו, בלי כלום. אך בעזרת אימון מנטלי נכון, המשימה הזאת אפשרית ואף מעשית. ניצחון הוא השקט הנפשי והתוצאה הישירה של סיפוק עצמי מהידיעה שעשית את המרב כדי להיות הכי טוב שאתה יכול להיות. ענה ג'ון וודן, מאמן הכדורסל האגדי על השאלה מהו ניצחון. נכון, גם אם ניתן הכל, לא תמיד יובטח לנו ניצחון. אבל אם לא נרגיש שאנחנו שווים, ראויים ומלאי ביטחון לפני משימה, בוודאי שלא ניתן הכל למען הצלחתה, ואז ודאי שלא נוכל להבטיח לעצמנו סיכוי לנצח. אז איך עושים את זה? איך מרגישים מנצחים עוד לפני שהצלחנו? איך מתחזקים תודעה וזהות של אלוף ביומיום? כיצד מתחברים לכוחות הפוטנציאליים הקיימים בנו כדי שיהיו זמינים לנו ביומיום? בפרק הבא נכיר את הנוסחה לביצועי C, ובאמצעותה נלמד כיצד להגשים את החיים שתמיד רצינו.